כבכל שבוע, אבי שטרן ואמיל גולדפרב נפגשים לדבר על משהו שקורה בשוק ההון. וגם השבוע, כמו בשבוע שעבר. סתם, כמה זמן לא דיברנו פחות או יותר?
שנתיים. סתם, כמה זמן? תגיד אתה. כמה? חודש? חודשיים? משהו כזה.
כבכל חודשיים. אני בקיצור, היום יש לנו פרק שהולך לדבר על, בגדול, תעשיית הפרסום במובייל, וספציפית אנחנו נתייחס לא מעט לחברה בשם יוניטי, וגם חברה בשם איירון סורס, וגם חברה בשם שאני אנקוב בו בהמשך. אבל לפני הכל, דיסקליימר. אם יצא לכם לשחק במשחקים בטלפון הנייד שלכם, סיכוי טוב שהשתמשתם במשחק שפותח באמצעות המנוע הגרפי של חברה בשם יוניטי. בעצם ליוניטי יש מין פלטפורמה שבאמצעותה ניתן לפתח משחקים, ספציפית היא מאוד פופולרית במשחקי מובייל, וככה יוניטי מוכרת בעולם כחברה שיש לה את המנוע הגרפי למשחקי מובייל בעיקר. ככל הנראה, רוב משחקי המובייל שאתם משחקים בהם פותחו באמצעות המנוע של יוניטי. נכון, אמיל?
נכון. למעשה, שוק המנועים הגרפיים יש שתי חברות חזקות, אחת יוניטי שדיברת עליה, והשנייה היא אפיק, שאנחנו מכירים מה-Unreal Engine, מי שיותר מבין במשחקי מחשב. ולכל אחת לקחה איזשהו נתח בשוק. אפיק פועלת במשחקים שהם דורשים גרפיקה חזקה יותר, אז במשחקים בקונסולות כמו Call of Duty, במשחקי מחשב תובעניים, בדרך כלל המנוע יהיה מנוע של אפיק, ובמשחקי מובייל שהם קלים יותר, המנוע המוביל והדומיננטי הוא המנוע של יוניטי.
עכשיו, רוב האנשים ששמעו על יוניטי יודעים לדקלם את זה. יוניטי היא חברה שיש לה מנוע לפיתוח משחקי מובייל. אבל מסתבר של יוניטי יש עוד פעילות עסקית פחות מוכרת, ולפני זמן מה המניה של יוניטי נפלה חזק, והסיבה לא הייתה בעיות בפעילות המנוע המשחקים שלה, הסיבה הייתה בעיה בפעילות העסקית האחרת. אז אנחנו בפרק הזה הולכים להסביר מה עוד עושה יוניטי. בוא נדבר קצת על שוק הפרסום במובייל.
אז כשאנחנו מדברים על שוק הפרסום במובייל, אנחנו צריכים להתחיל באבן הבסיס, באפליקציה. יש לי אפליקציה, זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות פנס, זה יכול להיות כל דבר. ואנשים, כשמשתמשים באפליקציה שלי, הם מתבוננים בטלפון שלהם. ולמעשה הם מתבוננים בשטחים שיכולים להיות בהם פרסומות. ובחלק מאוד גדול מהאפליקציות, הדרך שאותן חברות שמפתחות אותן עושה כסף, זה על ידי הצגת פרסומות בתוך האפליקציה. זה דבר שמניע חלק ניכר מכלכלת המובייל בימינו.
אוקיי, אז יש לנו שטחי פרסום בתוך אפליקציות, ובעצם מישהו מפרסם שם. מי בעצם משלם על הפרסומות האלה?
היום רוב השוק של הפרסומות בתוך משחקים הוא של משחקים אחרים. היום יש תחרות מאוד מאוד גדולה בשוק האפליקציות, בשוק המשחקים. אז כל משחק ממש נאבק בשביל להביא לעצמו עוד משתמשים, ואחת הדרכים הכי טובות לעשות את זה היא לפרסם במשחקים אחרים.
אז בעצם יש לנו מפתחי משחקים שמפרסמים בתוך משחקים אחרים. אבל מסתבר שהעניין הוא טיפה יותר מורכב, כי יש עוד שני שחקנים חשובים מאוד בשוק הזה, שבלעדיהם כל הקסם הזה לא היה קורה. אז נתחיל מהבעיה הראשונה. אני קנדי קראש, יש לי שטחי פרסום מאוד שווים ויקרים, אבל לא בטוח שאני כזה מומחה בלבחור מי יהיה המפרסם שיפרסם אצלי. אני הייתי רוצה שמי שיפרסם אצלי יהיה המרבה במחיר. אז קנדי קראש טובה במשחק, היא לא טובה בלמצוא מפרסמים. ולשם כך, יש פתרון טכנולוגי, נכון אמיל?
נכון. בעצם זה דבר שהוא אופייני בשוק שבו יש לך משהו שאתה רוצה למכור, ויש הרבה קונים פוטנציאליים. אז זה נקרא בורסה. אז בכל משחק הזה הוא יכול, במקום להתחיל לחפש בין כל המשחקים בעולם מפרסמים באופן יהודי, הוא מתקין מין רכיב תוכנה שאפשר לקרוא לו בורסה, בתעשייה קוראים לו מדיאשן. האמת שתכלס זה בורסה עם ביט ואסק ועם הכל. יש ממש, כל אחד, יש עכשיו, והכל קורה בשברירי שניות. יש לי קנדי קראש, יש לי קנדי קראש, פרסומת ראשונה שהמשתמש רואה, שנייה, שלישית, רביעית, הראשונה שווה יותר מהעשירית, נכון? כי ככל שאני רואה יותר פרסומות, אני פחות לי כוח לפרסומות. אז לכל סלוט כזה של פרסומת ועל כל משתמש, יש הצעות, כן, ויש ביד ואסק, והכל קורה ככה.
אוקיי, אז מה שאתה אומר בעצם זה שיש לך משחק כמו קנדי קראש שהוא נורא פופולרי, הספוטים שם יהיו מאוד מאוד יקרים, ומי שיהיה מוכן לשלם את הסכום הזה יזכה. ואז יש לך משחקים הרבה יותר זניחים, שבהם הספוטים כנראה זולים, או שזה הפרסומת העשירית, ואז בעצם המחיר של הסלוטים האלה יהיה מאוד זול. אמיל, אתה יכול למנות שמות של בורסות?
אם נלך שנה אחורה, פחות או יותר, אפשר לדבר על שלוש בורסות חזקות, שלוש חברות שמפעילות בורסות בתעשייה. למעשה, צריך, מכל משחק צריך בורסה אחת, הוא לא צריך כמה. ומרגע שאתה כבר עובד עם בורסה, מאוד קשה לך לעבור לבורסה אחרת, ככה שזה זו נישה מאוד טובה להיות בה. החברה שמפעילה, נכון, נלך כמה חודשים אחורה, את הבורסה הכי גדולה, היא חברה שנקראת מופאב. זאת בעצם החברה שהיא החלוצה בתחום, והיא הייתה נמצאת בבעלות חברה שכולנו מכירים, ואנחנו לא מקשרים עם התחום הזה, שנקראת טוויטר. אז כן, טוויטר היא זאת שהפעילה את הבורסה הכי גדולה בתחום.
רגע. אנחנו מדברים על טוויטר, חברה שאיכשהו שורדת, למרות הנהלה די גרועה, מה הקשר בעצם בין טוויטר לבורסת פרסום במובייל?
אז מה שקורה בשנים האחרונות, וזה קורה להרבה חברות, חברות רוצות להתפתח ולצמוח לתחומים נוספים, ויש להם כל מיני יועצים שנותנים רעיונות להנהלה. ובמקרה של טוויטר, לפני, אני חושב, 8 שנים בערך, משהו כזה, הם רצו להתפשט לתחום הפרסום, והיה להם חזון לסינרגיה וצמיחה גדולה שתבוא כתוצאה מזה, והם קנו את מורפאב שהייתה בורסה בראשית דרכה.
אוקיי, אבל מהדברים שלך אני מבין שטוויטר היא כבר לא הבעלים של מופאב. מי כן הבעלים של מופאב, אנחנו נדון בהמשך, אבל איזה עוד חברות מפעילות בורסות?
אז חוץ מטוויטר ומופאב, הבורסות הנוספות המשמעותיות הן, אחד של איירון סורס, הישראלית, השנייה של חברת אפלווין, שעליה נרחיב בהמשך, ויש בורסה נוספת שלא בדיוק בורסה, ואפשר להגיד שהיא של גוגל, שהיא משחקת בנישה קצת שונה. אז תכלס, בתחום הזה יש 3 בורסות מרכזיות, שזה מופאב, איירון סורס, אפלווין.
אוקיי, הבנתי. אז בינתיים יש לנו 3 שחקנים. יש את האפליקציות עצמן שהן כמו שלטי פרסום, יש לנו את המפרסמים עצמם שזה כל מיני מפתחי משחקים בדרך כלל, ויש לנו בורסות שהן עוזרות לאפליקציות למצוא מפרסמים. אבל אז יש לנו גם פונקציה רביעית, כי כמו שהמשחקים צריכים עזרה למצוא מפרסמים, ככה אלה שרוצים לפרסם משחקים צריכים גם הם עזרה. אני, יש לי משחק שפיתחתי, אני רוצה לפרסם אותו בכל מיני אפליקציות, אבל אני לא כל כך מבין בזה. אני לא יודע איך להשתמש בתקציב הפרסום שלי בצורה הכי טובה, כדי להשיג כמה שיותר הורדות. ואז אני צריך עזרה, והעזרה היא בדמות ברוקר. בעצם הברוקר, מה שהוא עושה, הוא יודע לקחת תקציב פרסום, ויודע בדיוק איך להשתמש בו בצורה מיטבית, לפרסם במשחק הנכון, לטרגט את הקהל הנכון, וכך בעצם להשיג לי כמה שיותר הורדות עבור הכסף. אז ברוקרים זאת פונקציה מאוד מאוד חשובה בעולם הזה. פה למעשה יוניטי נכנסת. יוניטי, חוץ מהמנוע הגרפי שיש לה, מסתבר שהיא גם ברוקר של פרסומות. בתכל'ס זה נשמע שזה מאוד הגיוני, כי מה קורה? אני מפתח משחק על הפלטפורמה של יוניטי, ואז היא אומרת לי, תקשיב, פיתחת משחק, אתה רוצה אולי גם לפרסם אותו? כי אם תעזר בשירותים שלי, אני אדע איפה לשים את הפרסומות שלך, וככה היא בעצם מנצלת את היתרון העסקי שלה בלהכיר מפתחי משחקים, ונכנסה לתחום העסקי הזה, וזה בעצם הדבר שלפני כמה חודשים פגע בה, והמניה נפלה. אנחנו טיפה יותר מוכן לדבר על מה הייתה הפגיעה בעצם, מי פגע ביוניטי, אבל אני רוצה לשאול, אמיל, חוץ מיוניטי, אילו עוד שמות ידועים יש בתחום הזה של הברוקראז' פרסומות?
את התחום של הברוקראז' אפשר בגדול לחלק ל3 סוגי שחקנים. סוג הראשון, מדובר במפלצות, חברות שהן דומיננטיות ביותר בתחום הזה של הברוקרים, שהן שתי חברות שכולנו מכירים, פייסבוק, גוגל, כששתיהן משתמשות במאגר הנתונים העצום שלהם וביכולות חובקות האינטרנט שלהם, בשביל לדעת להתאים בצורה הכי טובה את המשתמשים לאפליקציות. אז הן הכי גדולות ויש להן נתח שוק מאוד מאוד גדול. כמה? לדעתי, בין שתיהן, אנחנו מדברים על נתח שוק שהוא באזור 50%, משהו כזה, בתחום של הברוקרים. זה לא העסק המרכזי, זה עסק צידי מבחינתן. העסק המרכזי של גוגל הוא מנוע חיפוש ויוטיוב. אצל פייסבוק העסק המרכזי הוא פרסום באפליקציות שלהן. אבל מה שהן עושות בעצם, הן מנצלות את הכוח שלהן בעסקי הליבה, ונכנסו גם לתחום הזה של הפרסום באפליקציות. כי פייסבוק, אם נחשוב על זה שנייה, יש לה מספר שטחי פרסום מוגבל, נכון? אז כשפייסבוק מגיעה לקצה, היא אומרת, רגע, אני יכולה גם להשתמש בשטחי פרסום שאין לו על האפליקציה שלי, ולנצל את היתרון שלי במידע. אבל בגדול, שתיהן מתבססות על הזהות של המשתמש. היא ממש יודעת חד-חד ערכית מי המשתמש.
אוקיי, אז יש לנו את שתי הענקיות האלה, אבל אלו עוד חברות מתעסקות בתחום הברוקראז'?
ברמה השנייה מדובר על חברות בינוניות. אלה חברות שהן לא ענקיות, פייסבוק וגוגל, אלא השלב הבא, אלה 3 חברות שמהוות את שכבת הביניים של התעשייה. שבעצם כבר דיברנו, הזכרנו את 3. הראשונה היא איירון סורס, השנייה היא אפלווין, ששתיהן, קודם דיברנו עליהן בהקשר של הבורסות, אז הן גם מפעילות את הבורסות הגדולות, והן גם משמשות כברוקרים גדולים. והשחקן הנוסף הוא יוניטי שדיברת עליו. אז אלה למעשה שלושת השחקניות הכי גדולות בשכבה שאחרי גוגל ופייסבוק. אחריהם יש עוד רמה שלישית שכל מיני אפליקציה, כל מיני ברוקרים קטנים יותר שלאט לאט הולכים ונחלשים.
אני חושב שהגיע הזמן לפתוח קצת בנושא של אפלווין. כבר ציינו אותה כברוקר וכבורסה. אפלווין היא סיפור מאוד מעניין. אמיל, בוא תספר קצת על אפלווין. מי זאת החברה הזאת? מה הסרט שלה?
אז אפלווין היא למעשה אחת מהחלוצות של התחום הזה שהיום אנחנו קוראים לו ברוקר, ברוקראז'. בהתחלה לא, זה לא התחום. בא הבחור, המייסד, זה אדם שנקרא אדם פורוי, בן אדם מאוד מאוד מוכשר. היה לו שני אקזיטים קטנים, הוא התחיל סטארט-אפ חדש של אפליקציה, ופתאום מבין שאין לו איך לקדם את האפליקציה שלו. אז הוא אמר, רגע, במקום שאני אעשה סטארט-אפ של אפליקציה, אני אפתח כלים שיעזרו לאפליקציות להביא משתמשים. זה היה עוד פעם רחוק, איפשהו ב-2011, וככה אפלווין שהייתה חלוצה בתחום, גדלה וגדלה וגדלה, ונהפכה לשחקן משמעותי בתחום הזה של הברוקראז', מה שאנחנו היום קוראים לו ברוקראז'. ואחרי כמה שנים החברה נקלעה לבעיה. והבעיה, והיא דבר שמאוד חשוב בכל עסק, אדם המנכ"ל הבין שאין לו בידול. ברגע שאין לך בידול עסקי, לעסק שלך לא בטוח שיש זכות קיום. כי אם אתה עושה משהו שכולם יכולים לעשות ולחכות אותך, אז למה שתרוויח כסף? ואז הוא הבין שהוא חייב בידול. מה הוא עשה? הוא אמר, רגע, אני עכשיו רוצה לעזור למשחקים להביא משתמשים. לי אין מידע, אני לא פייסבוק, אין לי דאטה ייחודי, אין לי מידע ייחודי, כאילו במה אני יותר טוב מאחרים. אז הרעיון שלו היה להתחיל לקנות חברות משחקים. קודם כל, הוא הכי טוב בלהביא משתמשים, נכון? אז הוא אמר, אני הכי טוב בלהביא משתמשים, אני אקנה, או שאני אפתח, אני אקנה משחקים שנראים לי עם פוטנציאל, אני אפתח משחקים בעצמי כי אני יודע איזה משחקים עובדים, אני אשתמש בכל היכולות שלי בשביל להקפיץ את המשחקים, עכשיו לא מעניין אותו להרוויח, רק עניין אותו להקפיץ את המשחקים ושיהיו גדולים וככה לצבור נתונים, לצבור דאטה שרק לא יהיה. בנוסף, על בסיס זה שיש לו, בסיס זה שיהיה לו משחקים, הוא גם ידע לפתח עוד כלים שיותר טובים למשחקים. וככה בעצם אפלווין גם נכנסה לתחום של הבורסה. באותו זמן יש כל מיני בורסות חלשות, דיברנו על הבורסה שטוויטר קנתה, אז הוא אמר, לא, אני עכשיו אפתח בורסה פנימית על המשחקים שלי, אני אשפר אותה כל הזמן על פסמה שאני לומד, ואז אני אציע את זה לשוק. וכך הוא שיפר גם את היכולות ברוקר שלו, הוא גם שיפר את הבורסה שלו, ובזכות זה הם הפכו להיות השחקן הכי חזק בלבל השני, שאחרי פייסבוק.
ואם אני מבין נכון, אפלווין היא זו שקנתה מטוויטר את הבורסה שהייתה הגדולה ביותר.
נכון, ובתחילת השנה הם עשו, אפלווין עשתה מהלך שבתעשייה פשוט מחו להם כפיים, הם באו וכן, הם קנו מטוויטר את הבורסה. מהרגע שאפלווין קנו את הבורסה של טוויטר, הם הפכו בשנייה להיות השחקן הדומיננטי בתחום של הבורסות. מה זה דומיננטי? נתח שוק של משהו כמו 60% מכל התעשייה הזאת. כלומר, ב-60% מהביזנס של הבורסות יש אפלווין, שזה עמדה מאוד חזקה להיות בה.
אבל כמו שאמרנו, אפלווין היא גם עסק של ברוקראז'. איך הם בתור ברוקרים?
מה שיפה פה מבחינה עסקית, כשבעוד בבורסות של המניות יש הרבה רגולציה ויש הפרדה וחומות סיניות, בעסק של המובייל זה לא כך, זה סוג של מערב פרוע. ואם נחשוב על זה, אם אני מפעיל את הבורסה של קנדי קראש, אז יש לי מידע מטורף. אני רואה בכל שנייה ושנייה, ואני היחיד שרואה את זה, כמה כל משחק מוכן להציע על כל סלוט. כלומר, זה מידע יקר ערך, הוא מאפשר לאפלווין, בתור התפקיד שלה, בתור הבורסה, לדעת משהו שאף ברוקר אחר לא יודע. כמה, מה כולם חושבים שכל דבר שווה? תחשוב על מצב שבו אתה סוחר במניות, אבל רק אתה רואה את הבידים והעסקים בעולם, אף אחד אחר לא רואה אותם. תחשוב איזה מידע חזק זה. ואפלווין מנצלת בין היתר את המידע הזה, בנוסף דברים אחרים, בשביל לתת ביצועים משופרים בהשוואה לברוקרים אחרים בלי בורסה. ככה שזה מאוד מאוד חשוב בתעשייה הזאת להחזיק באמצעי הזה של הבורסה.
אז רגע, אם אני מבין נכון, יש לנו ארבעה פונקציות. יש לנו את השטח פרסום, האפליקציות את עצמם, יש את המפרסמים, יש את הבורסות והברוקראז', ואפלווין נמצאת בכל הפונקציות האלה. היא גם מחזיקה במשחקים, גם ברוקר, גם בורסה, וכנראה גם מפרסמת באותה משחקים, כי יש לה אינטרס על המשחקים שלה.
נכון, לגמרי. אפלווין גם היא מפרסמת הרבה מאוד, יש לה איזו אינטגרציה ענכית כזאת במשחקים של עצמה, היא משתמשת, גמרנו את זה קודם, משתמשת ביכולות של עצמה כברוקר, וגם שמה את הבורסה שלה, וכן, ואז יש סינרגיות מאוד גדולות בין הפעולות, בין הפעילויות האלה של אפלווין.
אוקיי, אז נשמע שאפלווין היא מפלצת. עכשיו אני שם שנייה את פייסבוק וגוגל בצד, אם נדבר על היריבות שלה, על איירון סורס ועל יוניטי, בוא נפתח שנייה את הסיפור שלהם. אז יוניטי היא רק ברוקר, אין לה בורסה ואין לה את כל הפיצ'רים האחרים, אבל מה יש לאיירון סורס?
איירון סורס היא סוג של אפלווין בקטן. היא ברוקר קטן יותר, יש לה בורסה קטנה יותר, ואחרי שאפלווין התחילו לפתח משחקים, איירון סורס ראו שזה עובד להם, אז התחילו גם. אז למעשה איירון סורס עושה פחות או יותר כל מה שאפלווין עושה, אבל בקטן יותר.
עכשיו, לפני שאנחנו ממשיכים, אני מבין שבכבר שנה ומשהו האחרונות קרה דבר שהשפיע מאוד על התעשייה הזאת. איזושהי חברה מאוד מוכרת עשתה מהלך שאיכשהו עבד לטובת כל השחקניות האלה. אמיל, מה הסיפור?
צריך להבין שיש הבדל מאוד משמעותי בין איך שפייסבוק מפרסמת לבין איך ששלושת החברות האחרות מפרסמות. אפלווין, יוניטי, איירון סורס. פייסבוק משתמשת בזה שהיא יודעת מי אתה. וברגע שהיא יודעת מי אתה, לא אכפת לה איפה היא מפרסמת. לא אכפת לה אם היא מפרסמת בקנדי קראש. היא יודעת שאתה רוצה לקנות מנגל, אתה רוצה לקנות גיטרה? היא יודעת את זה כי היית אצלה בפייסבוק, והיא יודעת שאתה רוצה גיטרה. אז היא תראה לך בקנדי קראש, פרסומת של גיטרה. זה הכוח של פייסבוק. לעומת זאת, אפלווין, איירון סורס ויוניטי, הן עובדות על מה שנקרא פרסום קונטקסטואלי. מה שהן אומרות, אוקיי, אם אתה משחק בקנדי קראש, זה אומר עליך כל מיני דברים, אז נציג לך פרסומות לפי זה. אם הגעת עכשיו לפרסומת העשירית, זה גם אומר לך משהו, נציג לך פרסומות על בסיס זה. אז יש פה הבדל מהותי בין איך שפייסבוק מפרסמת לבין איך שהאחרות מפרסמות. ונשמע די הגיוני שמה שפייסבוק עושה הוא חזק יותר, נכון? יודעת עליך יותר. וזה הכוח של פייסבוק והסיבה שהייתה כל כך חזקה במובייל. ואז יום אחד באה אפל, ואפל אומרת, רגע. אתם עכשיו משתמשים באייפון בשביל לעקוב אחרי הלקוחות שלי של אפל, המשתמשים של אפל? אני לא רוצה שכשמישהו משחק בקנדי קראש, פייסבוק תדע שזה אותו אחד שהיה אצלה. אז אפל אמרה עד כאן, אני חוסמת את הדבר הזה, אין יותר. מעכשיו אין שום דרך לקשר באופן ישיר בין מישהו שהיה בפייסבוק לבין מה שהוא עושה באפליקציה אחרת. ברגע שאפל עשה את זה, היכולת של פייסבוק לעשות התאמה פרסונלית למשתמשים נגמרה, אין יותר. וככה היתרון של פייסבוק נמחק בשנייה, אין יותר יתרון.
וזה כמובן שחק לידיים של הברוקרים האחרים, שהם לא היו כאלה מלתוחכמים לכתחילה. הם אומרים, אם אתה משחק בגנדי קראש, אז בוא אני אציע לך את פוטטו קראש, גם זה יהיה מגניב. ואז ברגע שפייסבוק יוצאת במשחק, כל השחקניות האחרות מרוויחות. עכשיו השאלה היא, האם לעולם חוסן? הרי אפל עשתה משהו שדפק את פייסבוק. האם אתה רואה מצב שאפל תעשה משהו שידפוק גם את השחקניות האחרות?
התשובה היא שכן. עכשיו, השחקניות האחרות אמרנו שהן לא... הן לא עושות התאמה פרסונלית, זה לא משהו שהן עושות, אבל הן עושות משהו אחר. בוא נגיד שראיתי פרסומת לפוטטו קראש בקנדי קראש. עכשיו, הפוטטו קראש משלמת לברוקר לפי התקנות, אז מאוד חשוב שהוא ידע אם התקנת את האפליקציה. עכשיו, פעם היה מאוד קל לדעת מי התקין את האפליקציה, אבל אפל חסמה את זה. נכון? הם כבר לא יכולים לדעת שזה אותו אחד. אז מה הן עושות? מה שהן עושות היום זה משהו שנקרא fingerprinting. למעשה משתמשות בכל מיני מידע שהן אוספות עליך בשביל להעריך אם אותו משתמש ששיחק וראה את הפרסומת בקנדי קראש הוא זה שהתקין את פוטטו. זה מידע כמו כתובת ה-IP שלך, הבהירות של המסך, השעה שבה שיחקת, דברים כאלה. והחברות האלה אוספות כל מיני נתונים עליך, מנסות לבנות איזה פאזל, איזה תצרף, וככה להעריך אם זה אותו משתמש. זה נקרא fingerprinting, או הערכה הסתברותית, ככה הם אוהבים לקרוא לזה. עכשיו, זו פרקטיקה שאפל אוסרת עליה, אפל לא מאשרת, אבל היא לא חייפת את הדבר הזה. אז בינתיים כל החברות האלה, אפל, אבין, יוניטי, איירון סורס, הן משתמשות במידע הזה וחוגגות עליו. וקיים חשש אמיתי שיום אחד אפל תבוא ותגיד, אי אפשר לעשות את זה יותר. אנחנו, כמו שחסמנו את פייסבוק, אנחנו נמצא פתרון טכנולוגי ונחסום גם את זה. והיום שזה יקרה, הוא יהיה יום שיהפוך את התעשייה.
עכשיו, תן לי פה להעלות איזושהי השערה. לא הרבה יודעים את זה, אבל אפל נכנסה חזק לתחום הפרסום בתוך חנות האפליקציות שלה. בעצם, אם נסתכל על זה כמו שזה, לאפל יש את חנות התוכנות הגדולה בעולם, האפ סטור. אולי יש מי שיגיד שבגוגל פליי יש יותר הורדות, אבל בסופו של דבר, אפל היא הפלטפורמה החזקה ביותר בעולם הראשון. משהו כמו 60% מהאמריקאים מחזיקים אייפון או משהו כזה, ובכל המדינות המפותחות, אפל היא הכי חזקה. אז אפל השיקה פלטפורמת פרסום, שכשאתם מחפשים איזושהי אפליקציה באפ סטור, יקפוץ לכם פתאום קידום ממומן של אפליקציות אחרות. אז אמיל, לאפל יש איזשהם שאיפות אימפריאליסטיות גם בתחום הזה שהיא מנסה להחליש את השחקניות האחרות?
קשה להגיד, אפל היא חברה מאוד חשאית, אי אפשר לדעת מראש מה היא מתכננת לעשות, והיא לא מצהירה על המטרות שלה. כן, היום אפל הכניסה פרסומות בשורת החיפוש באפ סטור, שזה בעצם דומה למה שגוגל עושה. זה סוג פרסום דומה לגוגל במנוע החיפוש. מה השאיפות העתידיות של אפל? קשה לדעת. זה באמת קשה, אבל לאפל כן יש אינטרס פה. אפל, אחד הגורמים שמבדלים אותה מהמתחרה, מאנדרואיד, הוא הפרטיות. ואפל היא חברה ששמה דגל הפרטיות בקדמת הבמה. אז זה גם מבחינתה זה מקדם מחירות טוב, לבוא ולהגיד אנחנו שומרים על הפרטיות שלכם. ככה שקשה, קשה לדעת מה הצעדים הבאים של אפל יהיו בתחום הזה.
מה שאני אוהב באפל זה שהיא עושה משהו שנראה קטן, אבל אם בודקים את המספרים, מתברר שהוא עצום. זה כמו שהמחירות של האיירפודס הם, לא יודע מה, יותר משווי השוק של הרבה מאוד חברות גדולות. אם אני זוכר נכון, קראתי שאפל עושה כמה מיליארדים רק מהפרסומות האלה באפסטור, שתבינו כמה הדבר הזה רציני. אבל אוקיי, בוא נחזור שנייה ליוניטי, לאיירון סורס ולאפלווין. אני מבין שאפלווין היא הפרודיג'י בסיפור הזה, היא החברה המצטיינת, היא לא רואה אף אחד במטר. יוניטי לפני כמה חודשים ספגה פגיעה קשה. מה קרה שם בדיוק?
אז המקרה של יוניטי הוא מקרה די מעניין, כי יוניטי היא חברה שמוכרת כחברת מנוע גרפי, וציבור המשקיעים מתייחס אליה ככזו, ובתקופה שלפני שנה, שנה וחצי, בשיא הטירוף של המניות בקורונה, המניה של יוניטי הגיעה למחירים מאוד מאוד גבוהים. מה זה גבוהים? מכפיל מחירות של 40, 50, כאילו זה הדבר הכי טוב שקיים, כי כולם התלהבו, מנוע גרפי, מטאברס, כל מיני מילים מפוצצות כאלה, והייתה התעלמות מכך שחלק ניכר מהמחירות של יוניטי, אפילו הרוב, בכלל לא נובעים מהמנוע הגרפי, אלא נובעים מהפרסמות, מדברים שהם דומים למה שאפ לוין ואיירון סורס עושה. ואפ לוין ואיירון סורס, מאז ומתמיד, נסחרו במכפילי מחירות הרבה יותר נמוכים משל יוניטי, ולא כל כך ברור למה. כי נכון, הפעילות של המנוע הגרפי היא ייחודית ואיכותית, אבל הפעילות של הפרסום היא אותו דבר בסופו של דבר. ובירידה של יוניטי שאתה מדבר, בוא נקמת, כן, יוניטי בסי, אני חושב שהמניה הייתה ב-150 דולר, משהו כזה. עכשיו הזמן שאנחנו מדברים, המניה ברמות של 30 דולר, כלומר זה חתיכת ירידה. ואני חושב שמה שקרה כשנגמר החלום, פתאום המשקיעים התעוררו, החברה פרסמה דוח, במנוע הגרפי היה יופי, אבל התוצאות בפרסום פתאום היו חלשות, והשוק התאכזב.
זה בין היתר תוצאה של המעבר מתקופת הקורונה שכולם היו בבית והתעסקו עם המובייל כל הזמן לחזרה לשגרה, לא?
אז זה שילוב, אז קודם כל ברור, בקורונה כולם ישבו בבית וכולם היו בטלפונים ובמחשבים ושיחקו בכמויות מטורפות, אז ברגע שנגמרת הקורונה אז יורד, ראינו את זה במשחקים אבל ראינו את זה בהרבה מאוד דברים, נכון? ראינו את זה באי-קומרס, בחברות כמו אמזון, ראינו את זה במוצרים לבית, סבונים לבית, נרות לבית, whatever. כאילו זו תופעה די גורפת, וגם החברה הזאת לא, וגם יוניטי לא התחמקה ממנה, אבל לא רק זה, יוניטי גם, אם אנחנו משווים אותה לחברות האחרות, לדוגמה אפלווין, הביצועים של יוניטי בפרסום הם חלשים יותר משמעותית מהביצועים של אפלווין, וזו נקודה חשובה. אפלווין עשתה מספר צעדים חזקים, דיברנו על כמה פה, שגרמו לזה שהיא צמחה הרבה הרבה יותר מהר מהמתחרות שלה, גם מיוניטי וגם מאיירון סורס.
ואיך איירון סורס ממוצבת בעסקים שלה?
אז עוד פעם, אז היא כמו אח הקטן של אפלווין. היא האופציה הכי טובה אחרי אפלווין, אבל היא עדיין פחות טובה. ואנחנו רואים שהיא בתקופה הזאת איבדה נתח שוק, והצליחה, היא עדיין הגדילה את ההכנסות בצורה יפה, אבל הרבה פחות מאפלווין.
אוקיי, עכשיו סיפור, אנחנו הקלטנו את הפרק הזה לפני איזה חודשיים ומשהו, אני עשיתי איזושהי טעות והסאונד לא יצא טוב, ואם הייתם שואלים אותנו אז, הייתי שואל את אמיל, תגיד אמיל, אז אפלווין נראית כמו נו ברנר, נשמע כמו חברה מצוינת להשקיע בה, עכשיו שכל המניות ירדו וגם היא ירדה כמו כולן, נשמע שאפלווין זה קל, אז מה הסיכונים שיש בכל זאת בלהשקיע בבא או בחברות האחרות?
אז קודם כל בהשקעות, החוכמה היא לא לקנות את החברה הכי טובה, זה לא חוכמה, זה לא בעיה למצוא חברה טובה. החוכמה היא למצוא חברה שנסחרת בפחות מהשווי שלה. אז נכון, אפלווין, המניה ירדה, ביוניטי ירדה ובאיירון סורס, אבל המחיר משקף את זה שאפלווין היא חברה יותר טובה מאיירון סורס. כלומר, אפלווין נסחרה במחיר גבוה יותר, שמשקף פוטנציאל גבוה יותר לחברה. זה די מתומחר שאפלווין יותר טובה מאיירון סורס. עכשיו, יוניטי זה סיפור אחר, כי באמת ביוניטי יש לך את העסק של המנוע הגרפי שהוא עסק נהדה. שהוא עסק יותר טוב מהפרסום, יותר יציב מהפרסום, יש פה הרבה יותר לאן להתפתח. אז קשה להשוות וזה לא תפוחים לתפוחים. אבל מה שכן, מה קרה לאחרונה, וזה מה שנתן לנו עכשיו את הכוחות המחודשים להקליט מחדש את הפרק.
כן, כי בתכלס יש לנו אפס כוחות, אפיסת כוחות מוחלטת, שום רצון להקליט עוד פרק, ואז קרה האירוע הזה שאמרנו, טוב, נו, אז בואו נדבר על זה.
שאנחנו קמים יום אחד ואנחנו פתאום רואים שיוניטי רוכשת את איירון סורס.
רגע, רגע, מה אמר אבי לאמיל שזו תכלס הייתה הסיבה שהזמנתי אותך? יוניטי רוכשת את איירון סורס?
כן, עכשיו אם נחשוב על זה, זה מהלך נהדר של יוניטי. מה היתרון של יוניטי? כל שחקן, למה יוניטי הגיעו למעמד שלהם? יש פה שלושה שחקנים, אבל כל שחקן התבסס על איזושהי יכולת בשביל להגיע למעמד הזה. אצל איירון סורס ואפלווין, היכולת היא הבורסה, במידה רבה. במקרה של יוניטי דיברת על זה, הם ניצלו את זה שהם כבר נמצאים, יש להם קשר עם המפתח של המשחק דרך המנוע הגרפי, ואמרו לו, יאללה, בוא, נפרסם אותך. זה היתרון של יוניטי. אבל יוניטי יש חיסרון משמעותי מול אפלאבי, נכון? אין לבורסה. אז עכשיו יוניטי, מתוך הרכישה הזאת של איירון סורס, הם השלימו את הפער הכי גדול שלהם מול אפלאבין. יש להם בורסה. הם סגרו את הפער האסטרטגי. וזה מעניין, לא הרבה יודעים שיוניטי כבר ניסו לפתוח בורסה לפני שנה בערך. אבל זה הכישלון טוטלי. זה מאוד קשה לפתוח בורסה. למה שמישהו ילך איתם ולא עם הפתרונות הקיימים שכבר יש בהם הרבה יותר רצה, הם הרבה יותר מוכרים וחזקים, אז זה מאוד מאוד קשה. זה תחום עם חסמי כניסה גבוהים. ככה שיוניטי במכה הצליחה להיכנס לתחום הזה ולהשלים פערים מאפלאבין, ועכשיו הם ביתרון במידה מסוימת, כי להם יש בורסה ולאפלאבין אין מנוע גרפי.
עכשיו ראיתי שבאינטרנט, באינטרנט, כל מיני קולות ביקרו את המהלך של יוניטי, והטיעון המרכזי היה שאיירון סורס, אגב, מי שלא יודע, חברה ישראלית, יש לה רקורד קצת מפולפל בכל מה שנוגע למין תוספים כאלה שמתקינים על המחשב, כמו מעין, לא יודע מה, קרציות מחשב שמתלבשות לך לדפדפן ושואבות לך מידע ועושות כל מיני שיט. אז אמיל, יש לך איזושהי דעה בנושא הזה?
צריך לחלק את התשובה פה לשני דברים. דבר ראשון, מדובר בפעילות שהיא היום כבר לא נמצאת באיירון סורס. היא פעילות נפרדת לחלוטין. ככה שהביקורת לא נראית לי רצינית כל כך, כי זה כלפי משהו שהיום איירון סורס לא עשה בכלל, אז זה דבר אחד. הדבר השני, יש הרבה ביקורת על זה שמה, איירון סורס היא חברה שמפרסמת ועוקבת ואוספת מידע, אז מה יוניטי קונה את זה? אבל הטיעון הזה הוא מצחיק, יוניטי בעצמה היא גם עושה את זה, אין הבדל בין החברות. כלומר, יוניטי קונה חברה שעושה מה שהיא עושה, אז אם אתה לא אוהב את זה שיוניטי קונה את איירון סורס, כי איירון סורס היא חברה שעושה דברים מלוכלכים, אז בוקר טוב, יוניטי עושה בדיוק אותם דברים, אז זה לא משנה בכלל. ולא יודע אם ראית את זה, אבל המנכ״ל של יוניטי הגיב בצורה ציורית קצת לטענות האלה.
כן, אני זוכר נכון, הוא אמר משהו שאלה שמבקרים אותה, הוא פרגן להם, הם חכמים, אבל באותו זמן הם bunch of idiots או משהו כזה.
כן, זו הייתה רוח הדברים.
אז מה הדעה הכוללת שלך בנוגע למיזוג? אני מבין שאתה דעה חיובית, זה מהלך מאוד מעניין. אתה רואה מצב שיוניטי ביחד עם איירון סורס הופכות להיות כוח לפחות שווה ערך אם לא יותר מאשר אפלאבין?
אז תראה, קודם כל, רוב המיזוגים והרכישות לא מצליחים. זה דבר שחשוב לזכור. המקרה הזה אני חושב שהוא שונה. למה? קודם כל, יוניטי באמת קנו את איירון סורס במחיר נמוך. איירון סורס הנפיקו רק נסבר את האוזן, איירון סורס הנפיקו ב-$10. יוניטי קונים את החברה, זה עסקת מניות, קצת מסובך להגיד בכמה הם קונים, אבל זה סדר גודל של 3.5, $4 למניה, כלומר, וזה גם מחיר באמת שהוא נמוך. ביחס למה שהם קונים. אז אני חושב שזו רכישה טובה, וזה מסייע ליוניטי לצמצם פערים מאפלאבין ולחזק את מעמדה בתחום, והולך להיות מעניין. עכשיו, מהצד של איירון סורס, איירון סורס התעקשה לקבל את הכל במניות. מה זה אומר? זה אומר שבעלי המניות של איירון סורס מאמינים בדבר הזה, הם רוצים להישאר בפנים וליהנות מהפירות של החברה הממוזגת.
עכשיו, מה הייתה התגובה של שתי המניות בעקבות ההודעה?
אז באמת, איירון סורס היא חברה שנרכשה וקיבלה הצעה בפרמיה. ברגע שזה קורה, אלא אם אתה טוויטר, אתה עולה. אז המניה עלתה, איירון סורס עלתה חזק. היא עלתה, אני חושב שערב ההצעה היא הייתה קצת מעל $2, אחרי זה באותו יום היא כבר עלתה כמעט ל-4, עכשיו היא קצת פחות, כי זה תלוי גם המחיר של יוניטי, כשזה מוביל אותי למה קרה ליוניטי. אז ביוניטי המניה ירדה. המניה ירדה חזק, אבל אני חושב שבימינו החברות מהסוג של יוניטי יורדות כמעט על כל ידיעה. אז אני לא חושב שהשוק צודק בהנשה הזאת, בזה שהוא מעניש את יוניטי. עכשיו גם יכול להיות שזה דומה לזה שיוניטי נתפסת כחברה של מנוע, ופתאום היא קונה חברת פרסום, ויש ביקורת, אז נראה לי שזה אחד מהדברים שדחף לירידה הזאת של יוניטי. אבל לדעתי זאת רכישה טובה.
ומה אתה אומר באופן כללי במקרו על העתיד של כל התעשייה הזאת? אתה חושב שיכנסו עוד שחקנים שיהוו איום, או שאתה חושב שהחברות האלה ימשיכו להתחזק? באופן כללי, מה דעתך על כל התחום הזה של הגיימינג, לאן זה הולך?
אז נדבר פה, בוא נחדד, גיימינג זה נושא רחב, אז פה אנחנו מדברים על התחום של המובייל. או אפילו הפרסומות במשחקים. עכשיו, תחום הפרסום האינטרנטי הוא תחום מאוד מאוד דינמי. יש בו אלמנטים של חתול ועכבר. עכשיו אמרנו שאפל חסמה את פייסבוק והפכה את התעשייה. זה דבר שקורה אחת לכמה שנים, והוא לא קורה רק במשחקים. לדוגמה, בפרסום האינטרנטי, גוגל לפני כמה שנים הודיע שהיא מפסיקה עם הקוקיז, למי שמכיר, וגם הפכה את התעשייה. כלומר, אלה תעשיות מאוד דינמיות. ככה שמה שקורה היום, קשה להגיד שהוא יישאר ככה עוד 5 שנים, ודיברנו, נכון? דיברנו על זה שאפל יכולה פתאום להפוך את התמונה. אז כל עוד התנאים נשארים כמו שהם עכשיו, המבנה של התעשייה הוא יישאר. אפלאבין תהיה מאוד חזקה, יוניטי עכשיו תהיה מאוד חזקה, וקשה לראות שחקניות חדשות שנכנסות לתחום ומפריעות להן. אבל אפל יכולה מחר להפוך את המשחק. עכשיו, אם אפל חוסמת את מה שדיברנו עליו קודם, מה שנקרא fingerprinting, אז לא ברור מה יהיה. קשה לדעת. אני דיברתי עם הרבה מומחים בתעשייה, אנשים מבפנים, והם גם לא יודעים. כל אחד אומר משהו. איך אתה יודע שאנשים לא יודעים שכל אחד שאתה מדבר איתו, והוא מומחה, אומר משהו אחר. האמת היא שאף אחד לא יודע, לא יודעים אם אפל תעשה, אם אפל לא תעשה. ולא יודעים מה יקרה אחרי זה. כי אם בעצם אפל חוסמת את האפשרות של החברות האלה לקשר הורדות, איך הן יודעות מה קורה, איך הן יודעות מי יוריד מה? אז היסטורית החברות מוצאות דרך. כל פעם חוסמים משהו אחר והן באות ומוצאות איזה מעקף. אז יכול להיות, ועדיין אנשים ישחקו, נכון? הם עדיין יצבו בפרסומות, אז יהיה פה איזה ביקוש לדבר הזה. אז זה תחום שהוא מאוד דינמי וקשה לדעת מה יקרה בו. מה שכן אני יכול להגיד שבאפלווין, וזה דבר שהוא מאוד בולט, יש מנהל, אדם שדיברנו עליו קודם, שכל האינדיקציות מראות שהוא מנהל ברמה הכי גבוהה שיש, והוא חי את תחום הפרסום והוא מומחה בו. אז נראה לי שאם מישהו ידע איך לצלוח את המכשולים, זה יהיה הוא. זה היה דרך אגב להבדיל מיוניטי. יוניטי היא חברה של בראש ובראשונה של מנוע גרפי. עכשיו זה דבר שמשקיעים הרבה פעמים לא נותנים עליו את הדעת מספיק. תרבות של חברה היא דבר מאוד חזק, קשה לשנות אותו. באפלווין התרבות היא תרבות של פרסום. הם מומחים בפרסום. יוניטי, הדבר המרכזי שם הוא לא פרסום, זה המנוע הגרפי. פרסום זה דבר שהם עושים על הדרך. הם לא חברה שטובה בפרסום, וזה באוכריהם. אז אני חושב שהיכולת שלהם להתאים את עצמם ולשנות ולחדש בתחום של הפרסום היא נמוכה יותר משחקן כמו אפלווין, שהוא חי את זה וזה בדם שלו.
אבל עכשיו שהם קונים את איירון סורס, אולי זה משלים להם את החתיכה החסרה?
אז מבחינת הסט הכלים והיכולות זה בהחלט משלים להם את החתיכה החסרה, אבל עכשיו חובת ההוכחה היא עליהן. אמרתי לך קודם שמרוב המיזוגים נכשלים, למה? דיברתי גם על תרבות, אז אתה עכשיו לוקח שני אורגניזמים עם תרבויות מאוד שונות, Iron Source ו-Unity, ואתה מאחד אותם. בדרך כלל זה לא מצליח, אז השאלה איך, עד כמה זה יצליח, עד כמה הניהול יהיה טוב של Unity וידעו לעשות את זה, אז קשה לדעת, שאלה פתוחה.
טוב, איזה שהם מילים אחרונות שחשוב להגיד?
אני חייב להגיד שאני פעם ראשונה בביתך החדש, זה בית מאוד מרשים, אז מברוק ומזל טוב.
תודה, אמיל. הרבה נחסים right here. בדרך כלל הייתי מציע לך לבחור שיר, אבל הייתי רוצה בעצמי לבחור שיר, בוקר צ'יך וצ'ח של הזמרת רננה. בבקשה.